אני באמת גאה ושמח להזמין את ידידי הטוב ואת יריבי הגדול. אני מוכן גם להגיד את זה, אבל זה בשוליים. את ידידי הטוב, ידיד נפשי הטוב, הרב בני לאו, ואמרתי כבר מומחה מספר אחד לדברים האלה. יש בינינו הרבה קשר, דרך הרבה מאוד התקדשויות שלנו ביחד, אבל קשר אחד אני חייב להזכיר, הוא זה שיצר, הייתי מייש מהם, את מה שנקרא קהילת הרמב"ן בירושלים, שזה בית הכנסת שאבי מורי זיכרונו לברכה היה ממייסדיו, ובית הכנסת של ימי ילדותי, ששם ספקתי את שורשי תורתי, ועד היום, שיוצא לי לפעמים לבוא לשם, שבת, חותני גר שם לא רחוק משם, אז אני מקפיד להתפלל שם בשבת, והאהבה שאני מקבל עוד מזקני, זקני, זקני בית הכנסת, אנשים היום בני מאה שמקבלים אותי, אבל מי שרואה את הקהילה הזאת היום, ואת החיבור שלה אל תורה, באמת, אנשים שלא מבני ברק בצורה שלהם, ותחת שלפית הקוסמים, לא פחות מזה, של הרב בני לאו, זה בבחינת אשרי עין ראתה כל אלה, לא פחות מזה, אשרי עין ראתה כל אלה, ואני מאוד מאוד שמח שאנחנו זוכים פה, להריח את הרב בני לאו, ואני שמח שבעתיים שנפל בחלקי הכפות, באמת, להזמין אותו לבמה.
בוקר טוב, תודה רבה, ראש הישיבה. מה לאשכנזי להתקשר כל כך לעולמו הפנימי של הרב עובדיה יוסף, זכרו לברכה. הרב עובדיה היה אולי יותר מכל, מעבר לגדלות בתורה ומעבר לכל כולו, איש של לימוד תורה, לא רק הוראת תורה, לימוד תורה, יומם ולילה. הוא היה איש מתויג בתוך כל העולם, איש מאוד עדתי. עדתי במובן הזה של מוביל, מנהיג של יהדות ספרד, ספרד על כל שלוחותיה ממזרח שמש עד מבואו. והעולם של האשכנזים היה העולם האחר. הוא היה מתבטא עשרות פעמים, הוא היה מדבר על עצמו, ענן בדידן ואינו בדידהו, אינו זה היה אשכנזים, הם בשלהם. כששאלו אותו על המפעל הגדול שלו, מפעל ההלכה, האם הוא רוצה לקרוך את העולם כולו תחת שבטו של מרן רבי יוסף קרוש, הרי זה סמלו של הרב עובדיה יוסף, אז זה היה מאוד מביך לשמוע את התשובה, מכיוון שהתשובה הייתה לא. התשובה הייתה, לכם יש את הרמה. אם אתם שואלים, אתם רוצים, תהיו אורחים שלי. אבל התפיסה הייתה תפיסה שהמבנה הפנימי, כמעט הייתי משתמש בלשונו של הרב קוק, של נשמת האומה, מחולקת לשתי עדות גדולות, אשכנזים וספרדים. אני פותח בזה מכיוון שמצאתי את עצמי לפני 20 שנה, 15 שנה, ועד השנים האחרונות, מצאתי את עצמי כבן בית. וההתנהגות בתוך עולם של חדר העבודה של הרב, לא העולם הציבורי, לא העולם הפומבי, אלא בפנים, לפני ולפנים, בתוך לימוד התורה, אין אפילו רמז קל שבקלים לכל אותו ביטוי של עדתיות. אתה יושב איתו בחדר העבודה עטוף בספרים, ולא עולה על דעת שלא בוודאי, אבל כל סביבותיו, לקטלג את הפוסקים, את המשיבים, את הלומדים, את כל מי שכתב את כל אלפי הספרים שעוטפים אותו, לא עלה על דעת מישהו לקטלג את הספרים על פי עדתם. אין לזה בכלל הווה אמינה. זאת אומרת, יש פה משהו שנמצא במנגנון הפעלה פנימי, שהתורה שייכת לקדוש ברוך הוא. ואנחנו פועלים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ושמה יש אחד. יש עולם אחר שהוא עולם יותר מעשי, עולם יותר פוליטי, יותר פרקטי, ששם יש התפרדות. אני אנסה בשעה הקרובה לתאר את התהליך. התלבטתי אם לתאר את התהליך שאני עברתי אצלו, או שהוא עבר אצל עצמו. זאת אומרת, מאיפה להיכנס לתיאור התהליך, שבארצות הברית קוראים לזה, איך אתה נהיה גדול, to make in a godl, איך אתה עושה אדם גדול. אבל איך אדם שבא ממקום שהוא לא מקום של תורה, בבית שלו לא היו ספרים, הבית שלו לא דיבר תורה, איך אדם בא ממקום של עוני? אז אנחנו יודעים לצטט את הגמרא של היזהרו בבני עניים, אבל לראות מול העיניים את התופעה הזאת של אדם שבא לכאורה משולי חברה, לא מאצולה, לא ממקום של רבנים ושל מנהיגים ושל דיינים, אלא משוליים, ופתאום אתה עומד בלוויה שלו ואתה רואה מרן, אתה רואה חד בדרה או בדורות. רב מדן דיבר על כאחד מן הגאונים, וכל אחד מבין שזה משהו מעין זה, סדר גודל כזה. אז ברשותכם אני אלך אל המקום שלו ולא למקום שלי. זאת אומרת, אני אנסה לתאר את הצמיחה תחת הכותרת של להחזיר עטרה ליושנה. אני אשתדל בשעה הקרובה לפענח עבורכם את הסוד הזה שהפך להיות לסיסמה פוליטית, אבל המקור שלו מנוטרל לגמרי מפוליטיקה. אולי עוד משפט אחד להקדמה. הרב מדן דיבר על הכוחות השונים, על החוזקים והחולשות. צריך לומר שהצד הפוליטי הוא דבר שכמוץ אשר ידפנו הרוח. פוליטיקה במהותה, פוליטיקה מפלגתית, לא מדבר על משנת המדינה, אלא פוליטיקה במובן הפוליטי של, של התעסקות של תקציבים ומפלגות וכדומה, ימיה חולפים. במהותה הפוליטיקה היא משנת ההווה, אין להם זיכרון של עבר ובוודאי לא של עתיד. כל ההסכמים הפנימיים בפוליטיקה הם קצרי טווח וקצרי חיים. ולכן כשמסתכלים על הרב עובדיה יוסף, האיש, התורה, הספר, אתה מבין שכל החלק הפוליטי ייעלם בזמן, ייעלם בחודש, בשנה, עשר שלי, ייעלם בהווה, הוא ייעלם. התורה היא נצח, התורה יושבת על כל מה שהיה, והיא על פי מה שאנחנו מבינים. כל מי שקצת נוגע בספרים מבין שהמדף שהרב עובדיה יצר בעולמו עתיד לעמוד לימים רבים לטובת כל לומדי התורה, ואולי לטובת כל עם ישראל. ולכן ההתעסקות בתורה שלו היא להתעסק בגרעין ולא במוץ, וזה בוודאי ראוי. איפה נקודת ההתחלה? נקודת ההתחלה היא בברכת שמיים. הקדוש ברוך הוא בורא אדם בכוחות שונים. הילד עובדיה יוסף מוכשר. זה מתחיל בזה שהוא ילד מוכשר, ילד שהתאווה שלו זה לקריאה ולכתיבה ולאיזושהי יצירה עצמית, כוח הנאה פנימי. מגיל מאוד קטן, יש לי בבית צילום של מחברת שלו מגיל 7. מגיל 7, זאת אומרת סביב כיתה ב', הוא מתחיל לחוד חידות. ממה שהוא למד בבית ספר, צריך לומר, בית ספר שהפרושים בירושלים, האשכנזים, בנו לילדי העולים מבגדד. פורוש בנה בית ספר מיוחד לילדים בשכונת הבוחרים, והמורים היו מהשכונה, והילד יושב בהפסקות, לא יוצא לשחק בחצר כמו שהעידו חבריו, יושב אחד חידות. ככה הוא גדל בתוך בית ספר. כשהם הגיעו לגיל 13, הכיתה התפזרה. זה היה בית ספר יסודי, ובגיל 13 היו מוצאים את ממש יחידי יחידים מתוך הכיתה הזאת, היו מוצאים לישיבת פורת יוסף, שהייתה ישיבת הדגל, אולי היחידה, לילדים עולים מן המזרח בארץ ישראל. אני מדבר אתכם על שנת תף ריש צדי ג' 1933, אז הילד בן 13. והילדים האחרים היו הולכים לבתי ספר שהמדינה הייתה מסדרת, כמו אליאנס וכאלה, ללמוד מקצוע. חמישה ילדים הלכו מהכיתה ללמוד בפורט יוסף. אחרי שנה, אבא של הילד, עובדיה, הוציא אותו מהישיבה כי צריך לעזור בבית לפרנסה, דבר שהיה מאוד מאוד רגיל ומקובל. ילד בן 14 מוצא ממערכת החינוך, ואומרים לו, עכשיו אתה עוזר במקולת בשכונה בבית. עד שמגיע הפטרון האמיתי שלו, שאני חושב שאם עושים את ימי העיון לזכרו של הרב עובדיה יוסף, צריך לעשות אותם לעילוי נשמתו של המורה הגדול שלו, החכם עזרא עטיה, שהוא שם את עינו עליו. ובגיל שהילד היה אחרי שנה בישיבה, פתאום שבועיים הוא לא נמצא, וראש הישיבה של פורת יוסף, הרב עטיה, מוצא שהוא הלך למקולת לעבוד עם אבא. אז הוא בא, מעמיד את עצמו במקולת, ואומר לאבא, אשכם אשכם בבוקר, מעמיד את עצמו פיזית שם, ואומר לאבא, אני אעבוד פה אם אתה צריך עזרה, הילד צריך לגדול בתורה. וזה היה הרגע המכונן, הרב עובדיה סיפר את הסיפור הזה פעמים רבות, זה היה הרגע שבו הרב עזב את המשפחה. והנקודה הזאת היא נקודה רצינית שצריך לדון וללמוד אותה. עזב את המשפחה בכל המובנים. הוא הפך להיות בן תורה, הוא הפך להיות איש של תורה ועבר לחיות בתוך עולם הישיבה. החברים שלו היו הספרים, הוא לא למד עם חברותה, הוא למד לבד, הוא היה הולך מהבית לישיבה ובחזרה עם החבר הקרוב ביותר שלו, הרב בן ציון אבא שאול. הם היו משננים בדרך את הגמרא שהם למדו, היו משננים בעל פה, אבל חוץ מזה בישיבה הוא למד לבד. הוא היה כל הזמן בתוך ארון הספרים, היה קורא בקצב כנראה מאוד מאוד מדומיין של בליעת הספרים וזיכרון פנומן, והיה, אי אפשר היה להספיק את הקצב הזה שהוא היה רודף אחרי ההישג הזה של הדעת. החברים שלו זה הספרים, האבא שלו מבחינה רוחנית, הרב עזרא עטיה, המשפחה הביולוגית שלו הפכה להיות איזושהי מיטה בלילה. לא היה לו מבחינה נפשית, הוא דיבר על זה פעמים רבות, שהזהות שלו היא זהות ישיבתית של לימוד, של ספר, של ראש הישיבה, והבית היה משני. עוד מעט נדבר על זה גם מבחינת היחס שלו למסורת של הבית, אבל הייתה פה בגיל 13 או 14 הייתה פה עזיבת הבית והליכה אל הישיבה. מאז 10 שנים, תנסו רק לראות את התמונה הזאת, שמגיל 13 עד גיל אולי 11 שנים, עד גיל 24, לא מש מן האוהל. הוא ישב בפורת יוסף, כולל כל השנים של מלחמת העולם השנייה. הוא ישב לא מש מן האוהל, הוא התחתן בגיל 24, לא זז מהישיבה. זה היה לחם חוקו, שם היה בקריו ולילותיו, הוא לא זז משם. תוך כדי תנועה באותם 10-11 שנים הוא התחיל לכתוב. הוא התחיל לכתוב, והכתיבה שלו הלכה לשני מוקדים. כשאתה בודק את כל מה שהוא כתב באותו, בגיל הצעיר הזה, גיל 17, 18, 20, שהוא התחיל לכתוב את היצירות הראשונות שלו, שני מוקדים התהלכו הדברים. המוקד האחד, קשה מאוד להבין את זה, אבל אני אעשה את זה דרך הסיפור כדי שנבין את הדבר. הוא היה במה שאנחנו קוראים כיתה י' א' בן 17, והרב עזרא עטיה אומר לו, אתה צריך ללכת ללמד בין תפילת מנחה לערבית בשכונה של שכונת הבוכרים, בית כנסת של הפרסים. יש זמן בין מנחה לערבית, כל מי שבינינו מעביר שיעורים יודע שזה השיעור הכי קשה בכל השבוע, מכיוון שאנשים לא באים לשמוע שיעור, הם באים למלא את האוויר בין מנחה לערבית. אני יוצא לי להגיע, כמו תגיד משהו, אתה יכול להגיד ספר טלפון, אתה יכול מה שאתה רוצה, רגע, תמלא, האלטרנטיבה זה שירחלו בחוץ. אז אתה צריך להגיד משהו. עכשיו, המסורת האשכנזית הייתה, שלומדים, אין יעקב, אגדות, קצת ללחלך את הנפש קצת. ואצל הספרדים היה מקובל, מאז שנפטר הרב יוסף חיים, הבן איש חי, היה מקובל שלומדים בבתי כנסיות הספרדים בירושלים, לומדים פסקאות מבן איש חי. 60 שניות לילדים שעוד לא פגשו את הבן איש חי, לא יודע הרב גיג אם עושים פה שיעור קבוע בבן איש חי, אבל הבן איש חי בנוי על פי פרשות השבוע, על שנתיים. יש בן איש חי שנה ראשונה, בן איש חי שנה שנייה, לכל שבת, זאת אומרת לכל סדר פרשת שבוע, יש קטע שהוא גדול יחסית, שכולל בתוכו דברי הלכה ודברי אגדה ודברי מוסר ודברי קבלה. זה מין מיקס של שמרוכז ביחד על פי סדר. הוא היה פוסק, הבן איש חי רבי יוסף חיים, היה נחשב לפוסק מספר אחד ביהדות המזרח, סוג של כהן גדול. אם אתם הייתם מסתובבים בירושלים בראשית המאה ה-20, לא היה מצב שיהיה מישהו מעדות המזרח. עדות המזרח אני מתכוון לא צפון אפריקה, אלא עדות המזרח. לא היה מצב שמישהו מעדות המזרח יעשה משהו בביתו לא על פי הבן איש חי. הסידור, סידור התפילה על פי הבן איש חי, הדלקת נרות חנוכה על פי בן איש חי, כל חגי ישראל, הקידוש, ההבדלה, מה שהבן איש חי קבע, זה מה שאנחנו עושים. הוא היה ממש המנהיג הבלתי מעורער בעולם המזרחי. הרב עובדיה מתבקש בגיל 17 להיכנס לבית כנסת הפרסי ללמד את השיעור בן איש חי. הוא מעיד על עצמו איך בן אדם צעיר מתכונן לשיעור, לוקח את הפסקה שאותה הוא עומד ללמד היום ומתחיל להכין, ואז מגיע השיעור. את הסיפור הזה אני שמעתי באוזניי ממנו, אחר כך, שנים אחר כך הוא כתב את זה גם, יש סדרת ספרים שלו שנקראת הליכות עולם. אני אגיד משהו על הסדרת ספרים הזאת, אבל זו הסדרה האחרונה שיצאה ממנו. הראשונה הייתה חזון עובדיה שהושלמה בשנים האחרונות. הליכות עולם התחילה רק לפני כ-15 שנה. הסיפור של הליכות עולם זה הסיפור של הערות של הרב עובדיה על בן איש חי. והמעשה שהיה כך היה. הרב עובדיה מספר, הוא מגיע לשיעור, לבית כנסת, אומרים לאנשים שם שבאים להתפלל, הוא בא, הרב עזרא עטיה שלח אותו ללמד. אכפת להם. יושבים אנשים, גמרו יום עבודה, כולם עם הסלים מהשוק, מחכים לתפילת ערבית. הראש נופל ככה, מתחיל השיעור. אני לא יודע לספר את זה כמו הרב עובדיה, הוא היה אלוף העולם בסיפורים. והוא מתחיל לספר, אני קורא, ואנשים מנמנמים. ואז אני קורא אחת השורות, הבן איש חי כותב פה שהפרשת חלה צריך לעשות על כך וכך דרעם, אבל זה לא נכון. הוא אומר, הראשון מתעורר. זה לא נכון, הראשון מתעורר. ואני ממשיך, כך הוא אומר, אני ממשיך. זה לא נכון, כי מרן כותב ככה, והרמב״ם ככה, והרשב"א ככה, וכמו שהרב עובדיה, כל ארון הספרים פתוח לפניו בגיל 17. אחרי להגיד, והבן איש חי פה הלך אחרי חומרה, שהלכו בעקבות האשכנזים וזה, ואנחנו פוסקים אחרת. הוא אומר, תוך שנייה, בית כנסת היה כמו מרקחה, התחילו לזרוק עליו עגבניות, תלך מפה, בנדורות, הוא אומר, לא אומר עגבניות, בנדורות, זורקים עליו בנדורות, וברחתי כל עוד רוחי בי אל אבי. אל אבי הוא מתכוון לרב עזרא עטיה. אמרתי, שומר נפשו ירחק, לא חוזר לשם. למחרת הרב עזרא עטיה לקח אותו חזרה לבית הכנסת, שזה גם חינוך גדול מאוד. לקח אותו יד ביד חזרה לבית הכנסת, ואומר לאנשים שם, צוותי כהן ישמרו דעת תורה יבקשו מפיו, כמלאך השם צבאות. אתם תשמעו מה שהוא מלמד אתכם ולא תתווכחו. כשהרב עזרא עטיה אומר את זה, אף אחד לא מתווכח. ואז הוא התחיל ללמד. אנשים שתקו, אבל מתחת לפני השטח הייתה תסיסה מאוד גדולה. חודש אחר כך יצאו פשקבילים בשכונת בית ישראל. נער בער מסתובב בשכונתנו, הוא בולע פיו על גאון עוזנו מאורנו רבי יוסף חיים הבן איש חי, על יהין איש לתת לו דריסת רגל. ממש מלחמה ישירה נגד הרב עובדיה בשכונת ילדותו. חתומים על הפשקביל הזה הרב ניסים כדורי, זה הדוד של המקובל הכדורי, והרב יצחק ניסים. הם היו מנהיגי הבגדדים, יהדות בגדד, שהרגישו פגיעה עמוקה שהרב עובדיה פוגע בבן איש חי. מה זה הרב? הילד הזה, בן 17, פוגע בבן איש חי. ומי שעמד לצידו ולא נתן לפגוע בו, היה רב עזרא עטיה. רב עזרא עטיה היה חלבי, ולא נתן שיפגעו ברב עובדיה. הוא אמר, הוא בא מתוך התורה. הוא לא בא נגד התורה, הוא לא בא לעקור את התורה, הוא בא מתוך התורה. וכך הרב עובדיה התחיל להסתובב בשכונה, והתחיל לנסות להשפיע. קשה מאוד להבין את זה. מגיל 17 עד 24 התחיל להשפיע, להחזיר עטרה ליושנה, כשמבחינתו להחזיר עטרה ליושנה היה לקחת את יהדות המזרח אל רבי יוסף קארו. הטענה שהוא טען, שיהדות המזרח נטשה בגלל בן איש חי, בגלל קבלת הארי בעיקר, בגלל השפעות אשכנזיות וכדומה, נטשו את הפסיקה המבוררת של רבי יוסף קארו בשולחן ערוך, והלכו לשדות זרים מבחינתו. השפעות זרות שהשפיעו על ההלכה המזוקקת של שולחן ערוך, ואני מחזיר עטרה ליושנה. עכשיו, מתי הוא החליט את זה? איך הוא החליט על זה? יש לי תכתובת שיש בכתב יד בינו לבין המורה שלו, הרב עזרא עטיה, שהיה משהו לגבי מרור בפסח, שהוא רצה לשנות את המנהג שנהגו אצלם. והרב עזרא עטיה אומר לו, כך אבל נהגו. אז הרב עובדיה עונה לו עם כל הכבוד ואהבה והרצה אפילו, אומר לו, מנהג גיהנום, אותיות גיהנום, לא, לא מעניין אותי המנהג. אם זה מה שמרן אמר, אנחנו אין לנו, לא ניטה ים, כך הוא אומר, לא נטה ימינו שמאל, אנחנו בעקבות מרן. אתה שואל את עצמך שאלה רוחית, אתה שואל אותך שאלה חברתית, אתה שואל שאלה היסטורית, מה זה? מה היה הכוח המניע שגרם לאותו נער שמסתובב? תחשבו, אני מדבר איתכם עכשיו על שנת בסדר תפריש צד דיזיין, שנת 1937-38, שנים שהתחילה פה מלחמת העולם השנייה. מה גורם לו פתאום איזה כוח הנאה לבוא נגד המסורת של בית אמא שלו ואבא שלו, ולהגיד, אני מחזיר עטרה ליושנה? תחשבו על התמונה הזאת, שמגיע ילד בן 17, עומד ליד אמא שלו בזמן הדלקת נרות, אמא שלו מדליקה נרות שבת, והוא אומר לאמא שלו, אמא, את עושה לא בסדר, את צריכה לעשות אחרת. אני יודע מה ההורים שלי היו עושים לי, אם הייתי אומר להם את זה. אחרי פעם ראשונה שבאתי בכיתה ת' מהישיבה, אמרתי לאבא שלי משהו על קידוש. אני זוכר אותו מוריד את הגביע, ואומר, בבית שלך תעשה איך שאתה רוצה. יש לך מסורת, יש לך בית אבא. כשאתה גדל יותר, אתה מבין שגם לבית אבא שלך יש בית אבא. הרעיון הזה שאתה בא הביתה, ואתה מערער על הבית של עצמך. אתם יודעים מה הדוגמה הזאת שאמרתי על שבת? הברכה עובר לעשייתן, לכאורה מחייבת, שמברכים להדליק נר של שבת ומדליקים. אבל כידוע, אם אתה לפחות חוששים שאם אתה מברך להדליק נר של שבת, קיבלת שבת. אם קיבלת שבת, איך תדליק? אז משם בא כל העניין שמדליקים, עוצמים את העיניים, כן, בכאילו כזה, מברכים, ואז מגלים את האור. ככה מנהג אשכנז. עכשיו, כבר אצל החידה, הרב חיים יוסף דוד אזולאי, כבר אצל החידה בהערות שלו על השולחן ערוך, הוא מעיד כיהודי ספרדי ירושלמי חברון, שאחרי זה גלה לאיטליה, הוא אומר, כך אנחנו נוהגים. אנחנו נוהגים כמו אשכנזים. זאת אומרת שמדליקים, עוצמים את העיניים ומברכים. ככה נהגו כל רבני מרוקו. ככה נהגו גם כל מי שהלך בעקבות הבן איש חי. זאת אומרת, בשולחן ערוך אמנם עדיין כתוב להדליק ולברך, לברך ולהדליק, אבל פוסקי ספרד, מזרח שמש עד מבואו, הם גם מזרח וגם מערב, יהדות נקרא לזה ארצות האסלאם, הם נהגו כמו אשכנזיות. פתאום הסתובב בשכונת הבוחרים בבית ישראל, בחור שמוציא סטנצלים, יש לי דף אחד כזה שהוא הוציא, לא היה לו כסף, לא היה לו תקציבים, אז הוא מוציא סטנצלים ואומר, צריך לשנות. למה? כי אנחנו כמו מרן, עומד ליד אמא, אמא את לא בסדר. צריך לשנות. למה לשנות? כדי להחזיר עטרה ליושנה. עכשיו, הדוגמאות, אני אפשר כמו חנות מקולת להתחיל לאסוף את הדוגמאות של איך... פשוט הרב, ראיתי את הרב נכנס, עלה בדעתי הפסוק, ואתה יגדל נכוח, וכי יש אדם אומר שלום לרבו. הדוגמאות הן כל כך מרובות, אבל אתם מבינים שכל הדוגמאות הן קטנטנות. הן דוגמאות קטנות אבל מכאיבות מאוד, מכיוון שהן פוגעות בדברים האינטימיים שלנו. כשעומד יהודי יוצא מרוקו ומתחיל לומר קידוש בליל שבת, ובאמצע לקידוש יש מנגינה מיוחדת, כל אחד יודע, אמרנו את זה רק בפרשה האחרונה, נכון, קחו מזמרת הארץ, רב נחמן אמר לנו לקחת את הניגון של הארץ, כל אחד יודע שיהיה את המנגינה של בית אבא ואימא, ולניגון יש משקל של איך אני מעביר את מדור לדור את את הקידוש. יהודי מרוקו יש ניגון לקידוש. בתוך הניגון של הקידוש, כשאומר האומר של הקידוש אומר את הברכה ברוך אתה השם, כל מי שעומד בסביבותיו עונה ואומר ברוך הוא וברוך שמו. זה חלק ממנגינת הקידוש. מגיע האיש הצעיר בגיל 18, כבר לא 17, רב עובדיה, ואומר זה יפסק, אסור, ומתחיל להסתובב עם החבר'ה בישיבה, להגיד להם, תבטלו את זה. אל תתנו להגיד ברוך הוא וברוך שמו. ואז מתחילים בתוך, ציסה בתוך הבית. אומרים, אבל כל הרבנים שקדמו לנו אמרו שזה בסדר, כך עושים. אנחנו מחזירים עטרה ליושנה. זו הייתה מלחמה פנימית מאוד מאוד קשה. אתן לכם דוגמה אחרונה רק כדי לסבר את, ככה, את האוזן. יש סידורים שבתקופה הזאת, אני מדבר אתכם עכשיו על שנת תפריש צדי, בסדר, כל שנות ה-30 עד שנות ה-40, אפשר להגיד גם שנות ה-50, כל הסידורים של עדות המזרח בירושלים באו משני בתי דפוס, אבל שני בתי הדפוס כתבו, הוציאו בדיוק את אותם סידורים, אחד היה בקל, אחד מנצור, ושניהם היו על פי הבן איש חי. זאת אומרת, לא היה ניתן בכלל למצוא בירושלים סידור תפילה של עדות מזרח שהוא לא על פי פסיקותיו של הבן איש חי. מגיעים 10 ימי תשובה, כידוע לכם, יש מנהג לטעות במלך המשפט, יש מנהג לטעות, וכל המדפיסים תמיד אומרים, מה עושים כשטועים, נכון? אז מה עושים כשטועים במקום להגיד מלך המשפט, אומרים מלך אוהב צדקה ומשפט? התשובה, מחלוקת. נכון, לפי אשכנזים אינו חוזר, לפי השולחן ערוך חוזר, יש כמובן לא כאן המקום לדון למה המלך המשפט, האם הוא אוהב צדקה או מלך משפט, מה גורם לחזרה, אבל השורה התחתונה זה מחלוקת שלמסורת האשכנז אינו חוזר. מה כותב הבן איש חי? אינו חוזר. שולחן ערוך כן חוזר. מספר לי הראשון לציון, הבן של הרב עובדיה, שבעזרת השם אני מבין יהיה כאן מחר, הוא מספר לי שכשהוא היה ילד קטן, אבא היה רוצה להעניש אותו על משהו שהוא עשה, הוא היה צריך לרדת לבית הכנסת, לקחת עיפרון ביד, ולקחת סידורים, אחד מהם מה שיש שם, זה לא משנה אם זה בקל או מנצור, לקחת סידורים, ולמחוק בכל מקום את המילה אינו. אם טעה, חוזר. עכשיו, אין תקציבים, אין משרד דתות, יש עיפרון וילד עם עונש. אז מוכרים, מנהלים סידור חדש, כי בסידור שלנו צריך להיות כתוב שאם טעה, חוזר, להחזיר עטרה ליושנה. זו הייתה ראשית דרכו. מעבר לגאונות, מעבר לידע, מעבר לספרים, משהו בער בו לייצר איזושהי, הייתי קורא לזה אפילו איזושהי תהודה של יהדות ספרד יש לה בית אב. היא לא יתומה, היא לא נעה ברוח, לא כל אחד עושה. יש לנו מסורת, אם תרצו, יש לנו אב זקן, יש לנו מרן זקן, ולהחזיר את כולנו למרן. אמר לי פעם איש חכם שזה היה סוג של קור היתוך, כמו שבן גוריון עשה את קור ההיתוך בישראליות, כולנו איזשהו פרופיל אחד. הרב עובדיה לקח את כל יהודי המזרח ואחר כך גם את צפון אפריקה, נקרא לזה יהדות ארצות האסלאם, ועושה קור היתוך. כולנו שייכים למרן רבי יוסף קארו. עכשיו יבואו ימים אחר כך, שנים אחר כך, ויגידו לו רבנים שקרובים אליו אבל עם מסורות אחרות, יגידו יש לנו בית אב אחר. יהודי אלג'יר יש להם את שלהם, ומרוקו את שלהם, ויהודי לוב את שלהם, וכל עדה יש לה את המסורת שלה. לא כולנו רבי יוסף קארו. למה לא שומרים, למה לא תיתן לנו לשמור את מנהג עדתנו? הרב עובדיה דאג, כשהוא היה ראשון לציון בשנות ה-70, הוא דאג שיעלו לארץ את הרב שלום משש, או צריך לומר מסס. הרב משש היה רב בקזבלנקה במרוקו, והרב עובדיה עזר לו להיבחר להיות רבה של ירושלים. תלמיד חכם מהדור הישן, איש באמת יפה תואר, יפה מראה, חכם גדול, מסורת מרוקו בתוכו עמוקה. וכשהוא עלה לארץ הוא חיבר שלושה כרכים של ספרים שנקראים שו"ת שמש ומגן. שמש זה שמו, שלום משש, ומגן על מה? מגן על מנהגי יהדות מרוקו מפני הרב עובדיה. זאת אומרת, כל הספרים זה אנחנו צריכים לשמור על המנהגים שלנו. אנחנו לא רבי יוסף קארו, מרן כבודו במקומו, אבל לנו יש מסורות משלנו. הרב עובדיה כותב מכתב ברכה בראש הספר של שמש ומגן. אין, הוא באמת קרוב אליו מאוד מאוד. אבל מחלוקת גדולה יצא תולדנו בספר שנקרא דברי שלום ואמת. דברי שלום ואמת זה אומר אנחנו יהודי מרוקו יש לנו את האמת שלנו. עכשיו אלה ספרים שנכתבים עוד כמובן בחייו של הרב עובדיה כשבשיא כוחו, אבל זה ניסיון לצעוק צעקה אל תיקח לנו את המסורת שלנו. שורה תחתונה, הרב עובדיה הפך להיות כידוע באמת המנהיג הבלתי מעורר לפחות של כל יהדות המזרח, וזה להחזיר עטרה ליושנה פרק א'. כל זה עד שהוא מגיע ומתחתן, ואז יש לו קשיי פרנסה עצומים כי אין לו עבודה, הוא יושב בישיבה, אין תקציבים. הרב ראשון לציון באותם ימים, הרב עוזיאל, מארגן לו תפקיד כסגן רב ראשי במצרים, כבר אנחנו נמצאים בשנה 47, ומארגן לו להיות שם סגן רב ראשי ודיין בבית הדין, והוא נוסע ויוסף ירד מצרים. הוא יורד לשנתיים וחצי למצרים. זה פרק שלא נדבר בו עכשיו, פרק קשה מאוד בביוגרפיה של הרב עובדיה יוסף. הוא היה מצא קהילה שמונהגת על ידי עשירים חילונים במצרים, שמנוכרים לגמרי לעולם של תורה. העניים היו הדתיים, והוא היה צריך לנהל את החיים של הקהילה. והתיאור שלו, את חיי הקהילה שם, יש לי מחברת בכתב ידו שנקראת זיכרונות ממצרים, טרם יצאה לאור, אני לא יודע עוד מה יעשו איתה, אבל מי שיעקב ביביע עומר יראה כמה וכמה תשובות שהוא מתמודד שם עם החיים במצרים. פרק מאוד קשה, בסופו של דבר פיתרו אותו, ואז הוא חזר לארץ אחרי זמן, כי כבר קמה מדינת ישראל והיה קשה לצאת ממצרים. הוא הגיע לארץ בשנת תש"י, ואז הוא מצא את עצמו בחבורה של תלמידי חכמים ירושלמים בראשותו של הרב צבי פסח פרנק, רבה של ירושלים. הרב פרנק איגד סביבו את גדולי תלמידי החכמים שבירושלים, צעירים. שם היה הרב אליושי, ושם הרב ולדנברג, ורב שלמה זלמן אוירבך, ממש כל גדולי ירושלים שאנחנו יודעים אותם לדורנו, הם היו אז צעירי תלמידי החכמים, והם היו דיינים, והם היו בכל מיני תפקידים, ובשעות אחרי הצהריים, הרב צבי פסח פרנק איגד אותם לחבורה שנפגשת ללימוד. זה היה מין חבורה יחידה במינה, והרב עובדיה הצטרף לאותה חבורה. אני מתאר לעצמי שכל אחד מאיתנו היה רוצה להיות זבוב על הקיר בחבורה הזאת, אבל זה מין עוצמה של תורה, והרב עובדיה בתוכה. רק שתחשבו על זה, שכשמישהו היה מדבר עם מישהו ביידיש, הוא לא היה מבין כלום הרב עובדיה. זאת אומרת, לכבודו הם דיברו רק עברית, כי הוא לא מבין יידיש. הוא היה הספרדי היחידי בתוך החבורה הזאת. זה מפעל שהרב צבי פסח פרנק דחף אותו פנימה. ואז הוא קיבל תפקיד רשמי ראשון להיות דיין בפתח תקווה. השנה היא שנת תשי"א, דיין בפתח תקווה. ועכשיו אנחנו מגיעים לפרק ששם הוא נפגש לראשונה באמת עם העולם שמה שהרב מדן דיבר בפתיחת הדברים על העולם של ההגמוניה האשכנזית במדינת ישראל. בפתח תקווה היה דיין עצום מבחינת גדלות בתורה והנהגה, קראו לו הרב ראובן כץ. הוא כל כך גדול הרב ראובן כץ שיש בפתח תקווה שני רחובות על שמו. יש הרחב רב ראובן כץ ויש רחוב דגל ראובן שזה ספרו, וזה שני הרחובות מצטלבים, רחוב דגל ראובן פינת רב ראובן כץ, וזה שניהם אותו אדם. והוא היה באמת הארי שבחבורה. הוא היה נחשב לתקיף מאוד, גדול מאוד, מנהיג גדול. והוא היה ראש אבות בתי הדין פתח תקווה, והוא מקבל לתפקיד את הדיין הצעיר, תחשבו בן 30, הרב עובדיה יוסף, זה התפקיד הראשון שלו במדינה. ושם הרב עובדיה נחשף, כך שהרבנות או הדיינות בפתח תקווה, זה מה שהוא ראה, לא רואה בשום צד, לא רואה בכלל שיש עולם ספרדי בתורה. לא הכירו בכלל שיש דבר כזה שהספרדי נספר למשהו. אם נתנו כתובות לחתן וקלה, זה היה כתובות על פי אשכנז. אם זה היה גיטין, זה היה שמות כמו שהוגים אותם באשכנז. שכידוע לכם זה ספק בגיטין. יש הבדל גדול מאוד בהגיה של שמות, אם אתה קורא את זה ממרוקו או מבגדד, לבין איך אתה קורא את זה מהונגריה או מפולין. זה הגיה אחרת. ובהגיה בגיטין, שמות בגיטין זה פסול. ולרב עובדיה יש כמה וכמה דוגמאות שהוא מתמודד עם הדבר הזה. אני אתן לכם דוגמה אחת שהיא דוגמה אולי קשה, אבל אני גם אשתדל להגדיר אותה. יושב הרב עובדיה, וסיפור, אני אספר אותו בקצרה, הוא בפתח תקווה, ומגיע זוג להירשם לנישואין לרבנות, לא לבית הדין. האישה גרושה. והפקיד שכח לבקש לראות את הגט כדי להכניס אותו במסמכים של רישום נישואים, סתם שגגה של פקיד. יום לפני החתונה כשמכינים את הכתובה ברבנות, רואים שחסר להם המסמך, מברק בהול לאישה הזאת הר להביא את הגט לרבנות. אז היא מגיעה לרבנות, מסתכלים על הגט, מעבירים את זה לדיין שיושב, לא הרב כץ, אחד הדיינים האחרים, שאני לא אומר את שמו, והוא על המקום קורא לאישה ואומר, את נשואה, את לא גרושה, הגט פסול, את לא יכולה להתחתן מחר, זה למחורת החתונה, את לא יכולה להתחתן מחר, כי את עדיין נשואה, למה הגט פסול? כי השם שכתוב פה, של בעלך שגרש אותך, הוא שם טעות גלויה. מה היה השם בעלך? שמו היה ויקטור. שואל הדיין את האישה, איך כותבים ויקטור? וו יוד קוף תת וו ריש. תסתכלי. כתוב שם וו יוד קף תף וו ריש. זה טעות שאי אפשר, זה חמור. והגט פסול. הרב עובדיה יושב ליד הדיין הזה. ואומר לו, אבל כבוד הרב הסתכל. מי חתום על הגט הזה? דיין בבגדד, האישה התגרשה עוד בבגדד, והדיין הזה מוכר לכל, אחד מגדולי הדיינים בבגדד. והרב הזה לא רצה לשמוע, הוא אומר זה שם פסול והגט פסול, ועד שלא תקבל גט חדש היא נשואה. לא עשה שום דבר, האישה יוצאת בבכי מבית הדין, והרב עובדיה גר באותה תקופה בירושלים, נסע לירושלים, הוא מגיע לחבורה שלו ואומר לו אחד הרבנים, אומר לו, אבל הרב הזה שחתום עלה לארץ, הוא נמצא פה בירושלים, הרב עובדיה פספס את זה כי הוא לא היה בארץ באותה תקופה. אומר לו אחד החברים, הוא נמצא פה, הדיין הזה גר פה בירושלים. הרב עובדיה מיד נסע אליו, הוא הלך אליו, דפק בדלת, הציג את עצמו, ואומר לו, אני בבית הדין בפתח תקווה, יש לנו דיון, הוא אמר את זה מאוד בזהירות, הוא אמר, יש לנו דיון לגבי שם ויקטור, איך כותבים את השם ויקטור? אז הדיין הסתכל עליו, ואומר, וו יוד כף תף וו ריש. עובדיה שומע ואומר, כאן נהוג לכתוב קוף תת. ואז הוא קיבל שיעור על המקום מהדיין הזה, שהיה קרוב לגיל 90, קיבל לנו שיעור בעברית על רפויות ודגושות ליד האותיות הגרוניות של כף ותת, כף ותף וקוף ותת. קיבל לנו שיעור, מתי זה כף תף, מתי זה קוף תת. הוא אומר, בארץ הקודש לא יודעים את שפת הקודש? ואז הרב עובדיה חזר לדיין הזה, הדיין הזה סירב לשמוע. ואז הרב עובדיה נדר נדר שהוא לא יישב עם הדיין הזה יותר ברכב. זה היה חוסר נכונות בכלל לשמוע שיש תורה מחוץ לגבולות אירופה. דוגמה נוספת, רק כדי לא להפוך, להפוך את האווירה לקשה, רק להבין מאיזה עולם הרב עובדיה הגיע. כשקמה מדינת ישראל הייתה אווירה של גאולה גדולה. חלק מהאווירה הזאת הייתה כמובן קיבוץ גלויות. שני הרבנים הראשיים לישראל, הרב עוזיאל והרב הרצוג, אספו כ-250 דיינים, שהם דיינים כמובן אחראים על בתי דין, שזה פחות או יותר מפת כל מדינת ישראל, ועשו כנס של ימים יקרא חרם ירושלים. הכנס הזה היה עם רעש גדול מאוד מבחינת התעודה, הוא התחיל בשנת תש"ט הכנס, ואחר כך היה לו גלגולים נוספים. סופו של דבר, בסופו של הכנס הודיעו שני הרבנים הראשיים שלכבוד קיבוץ גלויות והגאולה שמתרחשת, אנחנו חייבים לייצר את ההסכמה שהתורה שלנו לא תהיה שתי תורות. לא יכול להיות שיבואו אנשים לבית הדין ויפסקו להם אחד לפי אשכנז וספרד ותימן וכל עד. נגמרה תקופת העדתיות בישראל, ואנחנו בהסכמה ובחרם, לכן קוראים למסמך הזה חרם ירושלים, אנחנו דייני ישראל מקבלים על עצמנו לעבוד על פי הכללים הכתובים כאן. ואז יש כ-100 סעיפים. חרם ירושלים זה מסמך הלכתי. מי שלומד משפטים עד היום לומד את המושג הזה שקוראים לזה בשפה המשפטית תקנות בתי הדין תש"י, זה השם המקצועי של זה, השם הדתי של זה נקרא חרם ירושלים, וזה חלק מהחוקים של מדינת ישראל. יש היום כמה תיקונים, אבל זה הקובץ. מה זאת אומרת חרם? שבכל מקום שיש מחלוקת של עדות, אשכנזים, ספרדים, תימנים ואחרים, אז צריך לעשות הסכמה שאצלנו במדינת ישראל פוסקים ככה. סוג של אחדות. אבל אתם יודעים איך מתנהלים אחדות, איך מנהלים אחדות בישראל. אחדות כמוני. אני בדקתי את כל המאה סעיפים, 105 ליתר דיוק, סעיפים של חרם ירושלים. אין אפילו דוגמה אחת בכל החרם הזה שבו האשכנזים ויתרו על איזשהו מנהג שלהם כדי שיהיה אחדות על פי מסורת ספרד. כל הדוגמאות זה ויתור ספרדי למסורת האשכנזית. חרם ירושלים הוא חרם הוא מסור אשכנז לגמרי לגמרי. אין אפילו דוגמה אחת קטנה שבה הרב הרצוג יאמר לרב עוזיאל, בזה אנחנו ננהג כמנהג הספרדים. רק להדגים את זה דוגמה, יש הרבה דוגמאות. דוגמה אחת, לא כאן המקום להאריך בזה, המחלוקת הגדולה גדולה שראשיתה מימי המשנה ואחריתה מישורנה בנושא ייבום וחליצה. ייבום וחליצה, סוגיה שהמשנה כבר קובעת שלמרות מה שהתורה אומרת שהייבום בוודאי זה הדרך הראשית ורק באי רצון, כן, מעון, אז יש חליצה, המשנה קובעת שיש לנו איזה ירידת דורות וחליצה קודמת לאיבום. ואז יש מחלוקת בבלי ירושלמי, האם חליצה קודמת לאיבום או איבום לחליצה. זאת סוגיה מרתקת, ארוכה, באמת כל ימי התורה שבעל פה כרוכים בתוך הסוגיה הזאת. זה הבדל בבלי ירושלמי, זה הבדל פוסקי הגאונים, זה הבדל של אשכנז וספרד בתקופת הראשונים, ובסוף יש שולחן ערוך באבן העזר והרמה. שלדעת השולחן ערוך, אז היבום קודם לחליצה, ולדעת הרמה בכלל לא עושים היבום אלא רק חליצה. התימנים, מסורת תימן היא קיצונית יותר ממסורת השולחן ערוך. השולחן ערוך אומר שהיבום קודם לחליצה. לדעת המסורת התימנית, מצווה לייבם. זאת מצווה לייבם. ולכן כשאדם מגיע למצב שיש לו אלמנה של אחיו אצלו בתחת אחריותו, והוא לא מייבם, הוא בעצם פוגע במשהו מאוד אינטימי בתוך המסורת הפנימית. יש עדויות בתימן שלפני העליות הגדולות, שהייבום היה דבר רגיל מאוד מאוד. ספר של יהודי בשם שלמה גויטן שביקר בתימן והוציא ספר על מסורת תימן, הוא מתאר כמה וכמה מקרי ייבום שהוא ראה בעיניו. הרבה. והיא היום תשי"א, שנה ראשונה שהרב עובדיה נמצא בבית הדין פתח תקווה, מגיע בחור תימני עם אלמנת אחיו לבית הדין, רוצים לקיים מצווה, מצוות ייבום. אב בית הדין הרב רובן כץ שולח אותם, קובע להם תור לחליצה. הבחור התימני מתחיל לצעוק. אמרו לו שהוא עולה למדינה של יהודים. מה זה? אין אצלנו חליצה. אין אצלנו ייבום, אצלנו יש רק חליצה, כך אומר לו רב כץ. יש סקנדל וצעקות ואלבונות, ולא עוזר שום דבר. הרב כץ חזק גם מול האלבונות של הבחור הזה, ויוצא החוצה. הבחור יצא החוצה, ואז הדיין הצעיר בן 30, שזה שנה ראשונה לקדנציה שלו, רודף אחרי הבחור הזה, תבוא אצלי. מכניס אותו ועושה את מה שצריך לעשות, שטר יבמים, זאת אומרת שיהיה ייבום. שנים, 20 שנה אחר כך, אפילו קצת יותר מ-20 שנה אחר כך, הרב עובדיה יודע, עושה את מה שהוא יודע לעשות. הוא כותב תשובה. הוא כותב תשובה בחלק ו' של יביע עומר באבן העזר, סימן ג', הוא כותב שם את התשובה למה הוא עשה את מה שהוא עשה, שזה, כמו שאתם מבינים, מעשה פלילי. חרם ירושלים מחייב את הדיינים לפעול על פי הכללים של בית הדין, תקנות בתי הדין. הוא ידע מזה, הוא אומר, אני עושה ייבום למרות מה שכתוב בחרם ירושלים. ואז הוא כותב תשובה ואומר, התקנה הזאת היא לא תקנה, אלא תקלה. איזה מין אחדות? בשם איזה אחדות מחקו מסורת של 1500 שנות יהדות ספרד? כותב על הרב עוזיאל שהיה רבו. הרב עוזיאל בגודל אהבתו לאחדות האומה קלקל השורה. גדולה אהבה שמקלקלת את השורה. ויתר על כל המסורת שלה. אני, כותב הרב עובדיה, על משמרתי העמודה להחזיר עטרה ליושנה. יש לי אחריות, אני לא מוותר על המסורת. ואז הוא כותב, על מי אני נשען כשאני עושה את המלחמה הזאת של על משמרתי העמודה להחזיר עטרה ליושנה? אני נשען על הרב קוק שכתב נגד פסיקתו של הרב עוזיאל בנושא הגיה בתפילה. אתם מכירים את ספרו של הרב עוזיאל, משפטי עוזיאל, חלק א' של משפטי עוזיאל, שיצא עוד בראשית שנות ה-30, שהרב קוק עוד היה בחייו. הרב עוזיאל הוציא את הספר, וסימן א' הוא עוסק בנושא של הגיית התפילה, ועל כך שבזמן קיבוץ גלויות צריך להפסיק את מחלת הגלות של העדות השונות. אנחנו חייבים לייצר נוסח אחיד, כך כותב הרב עוזיאל. והוא מסביר את העניין של האחדות. הוא עוד כותב כשהוא היה חכם בשי ביפו, בשנות ערב מלחמת העולם הראשונה, הוא היה כבר חכם בשי, והוא כותב שם, משימה אחת יש לי בעת הזאת, והיא לאחד את כל הגלויות ולא קשה תהיה לי משימה זו, כותב הרב עוזיאל, שהרי בטבע בריאתנו אחד אנחנו, ורק מחלות הגלות חילקונו וכו' וכו', ובעזרת השם אני אצליח במשימתי. כך הוא קודם לפני מלחמת העולם הראשונה, וכשהוא מוציא את משפטי עוזיאל, הוא ממשיך את תורתו, אחדות, 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 בכל דרכי, גם בשחיטה, גם בתפילה, בכל דבר צריך נוסח אחיד. הרב קוק כתב הקדמה, מן סוג של הסכמה, אבל אי הסכמה, במכתב בתוך משפטי עוזיאל, הרב עוזיאל פרסם את זה. והרב קוק מסביר למה אני לא מסכים עם דרכו של הרב עוזיאל. לדעתו של הרב קוק, אנחנו צריכים להיות איש על מחנהו ואיש על דגלו. כל אחד צריך לשמור את מנהג עדתו. והרב קוק היה כל כך תקיף בשיטה שלו, שאומר לא משנים מנהג עדות. לא בשחיטה, לא בתפילה, לא בשום דבר, איש על מחנהו ואיש על דגלו. היה לרב קוק כמה פרשיות מסעירות סביב הנושא של שחיטה, שהוא אסר על אשכנזים לאכול משחיטה תימנים וההפך. אומר, צריך לשמור, הטענה שלו הייתה טענה כמובן היסטורית גדולה. אומרים, מה אתה אומר? מה יהיה עם האחדות? הוא אומר, קודם כל שיש שורשים. אם יש שורשים, בעזרת השם יהיו פירות. אם לא יהיו שורשים, לא יהיו פירות. הוא אומר, תבעת שיבוא העת המאושרה, כך התבטא הרב קוק באגרות ראייה חלק א', עד שיבוא עת המאושרה, ואז יסתרגו האילנות, הוא מתאר לתמונה שתהיה איזה הרכבה, או שהאילנות יסתרגו אלו באלו, אבל עד אז אנחנו צריכים לשמור על מנהג עדתי. הרב קוק היה מאוד מאוד תקיף בנושא הזה, כותב הרב עובדיה ביביע עומר, אני נמצא במחנה של הרב קוק, איש על מחנהו ואיש על דגלו. עכשיו, אם אתם שואלים את עצמכם איך זה מסתדר עם קור ההיתוך שבו פתחתי, עם הנושא שהוא לוקח את יהדות מרוקו ויהדות המזרח ואומר, כולכם מבטרים על מנהג עדתכם ואתם עכשיו כולם כאיש אחד, מרן, רבי יוסף קארו. אין מסורת, אין בית אב, אין איש על מחנהו ואיש על דגלו. קושיה טובה, אין לי תשובה. אלה שתי, ממש שתי תנועות נפש של דבר והיפוכו. כשהרב עובדיה עמד מול יהדות אשכנז, הוא אמר, אתם בשלכם ואני בשלי. וכשהוא עמד בתוך יהדות המזרח, או צפון אפריקה, ארצות האסלאם, הוא אמר, כולנו חוזרים למרן. כולנו איזה קור היתוך. שתי תנועות, דבר והיפוכו. המאבק שלו מול ההגמוניה האשכנזית, הייתה הסיפור הגדול שהרב מדן דיבר עליו בפתיחה, שהוא זקף את קומתה של יהדות המזרח. צריך להגיד את זה בכאב גדול. עד לרב עובדיה היו רבנים מעדות מזרח וצפון אפריקה, היו רבנים מקומיים, היו רבנים שהיו גדולים במקומותם, עלו לארץ, איבדו את גובהם. נגיד שמות של רבנים, אני גרתי באזור הנגב כמה שנים, שם היו רבנים שעלו מצפון אפריקה, היו נחשבים למאורות במקומם, ופה הם היו אנשים מאוד מאוד ככה חלשים. הרב חיים סבתו כתב על זה, על הסבא שלו, באחד מהספרים בשברי לוחות, תיאר את הכאב הגדול הזה, שלא היה מקום ליהדות צפון אפריקה או המזרח, למנהיגות רוחנית גבוהה. והרב עובדיה נתן את זה. הרב עובדיה העמיד את יהדות המזרח, באמת בכותל המזרח. המאבקים שלו הם מאבקים כל מקום שהיה ניסיון לייצר הגמוניה אשכנזית שמחייבת את כל חלקי האומה. הוא עמד ואמר, על משמרתי העמודה. אתם זוכרים את הסידור שהרב גורן הוציא שנקרא סידור נוסח אחיד? מה זה סידור נוסח אחיד? זה לקחת את נוסח ספרד, לא הספרדי, תחסידי, ולמחוק את המילה ספרד, לכתוב אחיד, לקשט עם סמלי חילות צהל, ולתת לכל חייל בבקום. כשמנהל בית ספר באפולה שאל את הרב עובדיה, האם ראוי לתת לילדים שלנו את הסידור נוסח אחיד, זה היה כמו הרמה להנחתה. אומר, איזה אחיד? מי מתאחד פה עם מי? את מה אתה מאחד? אתה לוקח את כל היהדות המזרחית, ואתה אומר, איפה הקטורת, איפה המנורה, איפה שם ההוויה? מי שמכיר סידור ספרדי, יש לו מראה אחר. מי שמכיר את בתי הכנסת של צהל יודע שרוב המתפללים הם לא אשכנזים. אז אם כבר אחיד, אולי הפוך. כשהרב עובדיה הגיע להיות רב של תל אביב, המכתב הראשון שהוא הוציא לרושמי הנישואים זה היה שאם אחד מבני הזוג הוא מעדות מזרח או צפון אפריקה, אז מותר להתחתן מלמדלת בעומר ואילך, וכל ימי בין המצרים עד ראש חודש מנחם אב. על פי מסורת ספרדית. מה היה בתל אביב עד הגעתו של הרב עובדיה? היה אסור להתחתן בכל ספירת העומר חוץ מלג בעומר, כמנהג אשכנז, ובכל ימי בין המצרים, כמנהג אשכנז. כך היה נהוג בתל אביב, לא דורות, אבל שנים רבות לפני הרב עובדיה. מגיע הרב עובדיה, אומר, אני מחזיר עטרה ליושנה. התנפלו עליו בעיתונות המקומית והמנהיגות הציונית הדתית שניהלה את המועצה הדתית באותם שנים בתל אביב. התנפלו על הרב עובדיה, אתה מערר מסורת קדומה של עיר. אז הוא כותב תשובה, זה מה שהוא יודע לעשות. כותב תשובה ואומר שכל, כך הוא אומר בתשובתו, זה באור החיים למדלת בחלק וב, שכל הרבנים שקדמוני מייקף הבו קייפי לעמיתיהם האשכנזים. שרים עצרו מילין, כך הוא מתאר. ואז אם זה לא מספיק, הוא אומר אותם בשמותם. זה היה כפוף לזה, וזה כפוף לזה. ואז הוא מגיע לשורה התחתונה אל עצמו. ענן, תודה לאל יתברך, לא קייפינה. אני לא כפוף. על משמרתי העמודה להחזיר עטרה ליושנה. וכך הרב עובדיה ניהל את כל העולם שלו בהנהגה תורנית. אל תגעו במסורת של יהדות ספרד, אם אתם רוצים לשיטתכם. כשהרב ולדנברג כתב תשובה שנשים תברכנה על ארבע מינים, פנו אליו בשאלה, והוא אומר שנשים תברכנה. ואז שאלו אותו בנשים ספרדיות, הוא אומר שתברכנה. הרב עובדיה כותב תשובה בחלק ה' ביבי, אומר, והוא אומר, גם לכבוש את המלכה עם מי בבית? הוא אומר, אתה כותב תשובה, תכתוב לאשכנזיות, מה אתה כותב לספרדיות? גם לכבוש את המלכה עם מי בבית? אומר, לנו יש מסורת שלנו, מרן, רבי יוסף קארו. היה מאוד מאוד תקיף בגישה הזאת. כשהוא הגיע לדרגת רב ראשי לישראל, ראשון לציון, אז באמת, אלה השנים, שנות ה-70, אז היה בשיא גודלו, בשיא תפארתו, ובעיקר באחריות הציבורית שבה הוא פעל. שם הדתיות באמת לא הייתה הדבר. שנות ה-70 זה היה שנות כלל ישראל. כולם מכירים את סיפור עגונות מלחמת יום הכיפורים. מכירים פחות, למשל, את המאבק שלו לשמירת היתר המחירה בשנת השמיטה, כשלא יודע כמה מכם יודעים, אבל באותם שנים שהוא היה ראשון לציון, אסרו עליו להיכנס ללמד שיעורי תורה בבני ברק. כי הוא סירב להיכנע להגמוניה שמערערת את היתר המחירה. אז היה אסור לו, הבן שלו הרב יצחק יספר לכם בוודאי, במשך שנים הוא לא לימד בבני ברק, מכיוון שהוא לא מיישר קו עם המסורת שהתנגדה בתוקף, החזון איש, להיתר המחירה. זה היה ממש עמדה שהוא אמר, יש לי אחריות, אני לא רב של דתיים. הוא אמר את זה, הוא כתב את זה גם. הוא אומר, אני רב של חקלאים, אני של כלל ישראל. אני אתן לכם דוגמה מאתמול, מערכת הכשרות. אם הרב עובדיה היה נאמן לשיטתו של להחזיר עטרה ליושנה רבי יוסף קארו, אז מערכת הכשרות הישראלית הייתה צריכה להיות מה שאנחנו קוראים היום מהדרין, לא רק במובן של חלק, אלא כל מסעדה הייתה צריכה להחזיק את הטבח שהוא יהיה יהודי. עובד המטבח שעובד בהכנת האוכל החם, מה שנקרא, היה חייב להיות יהודי. כי במחלוקת אשכנז וספרד לגבי בישולי עקום, משער שאתם מכירים את זה, מסורת אשכנז היא מקלה מאוד, בגלל תנאי חיים, בגלל הרבה סיבות, היו שם לאשכנזים, היה בדרך כלל שבס גוי בבית, אז היהודי, האשכנזים הקלו ביהודי מדליק את האש או עושה פעולה בתוך הבישול. אצל ספרדים לא היה דבר כזה. אצל ספרדים יהודי צריך לבשל הכל. למי שאינו יהודי אסור לבוא במגע עם בישול האוכל, וזה בישולי עקום. אם הרב עובד היה נאמן לאידאה שהוא אומר להחזיר עטרה ליושנה, כשהוא היה רב ראשי הוא היה צריך לייצר סטנדרט מחמיר מאוד. אבל אז הוא כותב תשובה הוא אומר, אם אני אלך על פי הגובה ההלכתי המחמיר, לא השארתי מקום כשר בישראל, כי בעלי העסקים לא יעמדו בזה. אז או שיהיה הונאה בכשרות, או שלא תהיה כשרות. אבל אני רוצה להרחיב כשרות בישראל. אני רוצה שיהיו הרבה מקומות כשרים, ולכן אני מוריד מהמפלס של האידאה של רבי יוסף קארו, של הלכות של שולחן ערוך, של בישולי אקום, ואני לוקח את שיטת הרמ"א ומייצר כשרות רגילה, ויהיה עוד כשרות מעודרת. היום אתה פתאום נחשף, אתמול ממש, לרבנויות, לא רבנות ראשית, לרבנויות מקומיות, שמבקשות לייצר את המסורת המחמירה כמסורת סטנדרטית. התוצאה תהיה פחות מקומות כשרים, כי בעלי עסקים לא יעמדו בזה, כי העלות היא כמעט פי שתיים. זאת אחריות. הרב עובדיה, יש כמה וכמה דוגמאות שבהם הוא פעל בשטח בתור איש שלוקח על הכתפיים שלו את הראייה של כלל ישראל. אני אסיים במה שהרב מדן הזכיר מהחוויה הפרטית שלי, שזכיתי שעות רבות רבות לשבת לבד איתו בלימוד. זו זכות שבאמת אין מילים לתאר את גדולתה ועוצמתה. בדרך כלל זה היה שעות אחרי הצהריים, יש לרב עובדיה הייתה הקפדה גדולה על מנוחת צהריים, הוא היה ישן מעט מאוד בלילה, צהריים הייתה השינה הטובה שלו, הוא היה קם ואלה היו שעות חסד עד תפילת ערבית, הנה שעה וחצי כאלה שלא הציקו לו יותר מדי. וישבנו שם בחדר העבודה, ופתאום נכנסה קבוצה של אנשים שאתה רואה הכל, דתיים ומסורתיים וקצת חרדים, מין משמש קבוצה של אנשים, והתרגשות גדולה מאוד, ממש התרגשות, לוקחים, מנשקים לו את היד ובוכים ובוכים ובוכים. כל זה התרחש דקות ספורות, זה היה, הוא יושב בשקט מאוד מאופק, יושב, הם מנשקים והולכים. אני שואל את העוזר שלו בצד שם, צביק החקק, אני שואל, מה זה? אז הוא אומר, זאת המשפחה מהדרום. רב עובדיה במשך כמה חודשים באותה תקופה טיפל בסוגיה מאוד מאוד עצובה, קשה, של אישה שהייתה מאלג'יר, הגיעה לצרפת בימי מלחמת העולם השנייה, הודיעו לה שבעלה בהתחלה נעדר, אחרי זה שהוא באו עדים להעיד על כך שהוא נהרג, היא התחתנה בשנית שם ועלתה לארץ, הקימה שבט שחלקם בני תורה, חלקם אנשי מעשה, שבט גדול מאוד, היו לה הרבה ילדים ונכדים. ואז היא, כמו שמופיע באגדות, הגיע הרוג ברגליו. זאת אומרת, הבעל הראשון, שהיה כבר איש מבוגר מאוד, הגיע, או דיווחו שהוא חי, וזה אומר שכל השבט הענק הזה בספק ממזרים. הרב עובדיה ישב על הסוגיה הזאת, היה קשה מאוד למצוא עדויות לחתונה הראשונה, זה כבר מימי מלחמת העולם, ובכוחו קירב לו, היה, הכוח שלו היה כוח, אומרים כוח דהתרה, אבל אומץ של לשבת. אתם יודעים שכל דיין שיושב בדין, אומרים שחרב יושבת עליו, זאת אומרת, אתה באמת עומד לפתחה של גיהנום אם אתה פוסק לא נכון. הרב עובדיה בעוצמה שלא תתואר ישב על הסוגיה הזאת יומם ולילה, יומם ולילה, הוא לא הניח אבן על אבן, הפך כל בדל מידע עד שהוא מצא את הדרך להתיר, כלומר לערער את הניסויים הראשונים. לא כאן המקום לתאר איזה חקירת עדים הוא עשה. ואז הודיעו למשפחה שהם יצאו מן הספק, השבט הגיע להגיד לו תודה, וכשהיה התרגשות וזהו, יצאו החוצה ונשארנו שנינו בחדר. ואז הוא אומר לי בהתרגשות אבל מאוד עצורה, היה איש עצור מאוד, מאוד ביישן, קשה לתאר את זה, אבל מאוד מאוד שקט, מחזיק לי את היד ואומר לי תיגע, ואני נוגע ביד שלו. ואז הוא אומר לי, רטוב, נכון? היה ספוג בדמעות. ואז את המדרש שהרב מדן ציטט מויקרא רבה, הוא ציטט מעצמו. הוא אומר, ראית את דימת העשוקים? ראית את דימת העשוקים? מי עשקם? תורה עשקתם? סנהדרין עשקתם? ואני אצילם. איזה רגע שאתה הבנת מה זה לקחת אחריות, אנשים שהוא לא הכיר, לא ידע, אבל הוא ידע שבאותו רגע הוא מונח פה בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ועליו מוטלת האחריות. יהי זכרו ברוך הוא.